רדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנאורים. radio.neurim.org.il.
עכשיו שמענו את זה כבר. עם נאוריי בוער ובכל בוסקילה.
טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, קנמי מגן, מנהל כפר הנוער, הדס הנאורים, לכל המאוכזבים שציפו לשמוע כרגע את נאוריי בוער ובכל בוסקילה, השתמשתי בזכות שלי כמנהל הכפר להשתלט על השעה הקרובה. אני רוצה להודות קודם כל לנאוריי ובכל שהסכימו לוותר, איתי פה הערב, אורחת חדשה אצלנו בכפר, שנשתדל להכיר אותה יותר, חיה ברנפלד, מנכלית עמותת מרום, עמותה לחינוך וקידום לקויות למידה. ערב טוב, חיה.
ערב טוב, עמי, ותודה לנהוריי ולחבריו על הוויתור.
אנחנו נשתדל בשעה הקרובה, חיה, גם להכיר קצת אותך, וגם להכיר את בית ספר מרום שעתיד להיפתח פה, בהדס הנאורים, בתחילת שנת הלימודים הבאה. ותוך כדי גם נעשה אולי איזה שיח קצת על חינוך, ואני מקווה שגם שירים טובים שבחרנו, יהיה לנו כיף להזין להם. אז בואי נתחיל, ובואי תספרי לנו קצת מי זאת חיה.
אז חיה היא קודם כל היום מנהלת עמותת מרום. עמותת מרום, כפי שאמרת, עמותה לחינוך וקידום לקויי למידה. כשבעצם הניהול של עמותת מרום מזקק היום את כל מה שעשיתי לאורך חיי המקצועיים. כל חיי עסקתי בטיפול, בחינוך ובניהול, והמשולש הזה מלווה אותי לאורך כל חיי המקצועיים. כאשר הייתי קצינת מטאורולוגיה בחיל האוויר, לקחתי על עצמי גם את הנושא של להיות קצינת חינוך בנוסף על תפקידי. אם בשלב לימודיי באוניברסיטה, כשלמדתי לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, עסקתי בחינוך, הייתי מדריכת שלח בבית ספר, וכאשר הייתי עובדת סוציאלית, מדריכת עובדים סוציאליים וראש צוות, פקידת סעד לחוק נוער, טיפול והשגחה, היה ברור לי שההשפעה האמיתית קורית בחינוך, ולכן עשיתי...
זאת אומרת, חיה נע על הסקאלה הזאת שבין חינוך לטיפול לאורך כל החיים המקצועיים.
לאורך כל החיים המקצועיים, וכל זה משולב בתמיד בניהול, בהדרכה, בראייה מערכתית ורחבה, ככל שאפשר, מהמקום שבו הייתי בכל שלב ושלב. ואחרי כמה שנים כעובדת סוציאלית, חשבתי שההשפעה האמיתית היא בחינוך. אין כמו לראות, גם אם אני אהיה העובדת הסוציאלית הכי טובה, ואפגוש את הנער או הנערה 3 פעמים בשבוע, מה שלא מקובל במערכת הציבורית. זה לא דומה מבחינת ההשפעה למה שרואה מורה בכיתה יום-יום, בוקר-בוקר, שעה-שעה, עם התלמיד, הגיע עם מצב רוח טוב, לא עם מצב רוח טוב, יש כריך, אין כריך, הוא כן מסודר, הוא לא מסודר, מה קורה בבית, מה קורה לו מבחינת המצב רוח, ומה קורה לו עם החברים, הוא תלמיד טוב, הוא פחות טוב, הוא פחות משקיע, מה קרה לו? אין כמו מערכת החינוך לראות את הילד, ולקדם אותו בהתאם למקום שבו הוא נמצא.
וחיה מחוץ לחיים המקצועיים?
חיה מחוץ לחיים מקצועיים.
למרות שבמקצוע שלנו הדברים האלה הולכים ביחד. אני תמיד אומר שחינוך, אולי הוראה זה מקצוע, אבל חינוך זה דרך חיים ואורח חיים.
מחוץ לחיים המקצועיים אני קודם כל בת זוג, ואני נשואה 40 שנה. אימא לשלוש בנות נפלאות, שכל אחת בחרה את הנישה שלה בדרכה. וסבתא גאה לארבעה נכדים מתוקים.
קסים. השיר הראשון בתוכנית בדרך כלל מוקדש לאורחים, ואת אורחת בתוכנית. האמת גם אני אורח פה בתוכנית. אני פעם ראשון גם שמשדר בתוכנית, אני רויינתי, אבל פעם ראשון שאני משדר אז אני מתרגש בעצמי. איזה שיר בחרת לנו?
האמת שבחרתי את השיר שהניגון שלו מדבר אליי הכי הרבה, אבל כשאתה קורא את המילים, הן כל כך רלוונטיות לחיים שלנו, וזה שירת העשבים. שירת העשבים נכתב על ידי הרב ברסלב, הלחינה אותו נעמי שמר, ויש לו ביצועים, לפחות 7 שאני מכירה.
דע לך שלכל אחד יש ניגון משלו.
לכל רואה יש ניגון משלו, ולכל עשב ניגון משלו.
יאללה, אז אנחנו נאזין לשיר הזה ביחד.
קדימה.
תודה. קודם כל, שיר מקסים, ואת אמרת שהוא מקסים קודם כל בזכות הניגון שלו, אבל גם בזכות המילים שלו. בחוויה שלי, המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מעולם החינוך והטיפול. אני רואה את בני הנוער שלנו, כל אחד מתחבר למוזיקה שלו ולמילים שלו, ועובר תהליך יחד עם המוזיקה שהוא שומע. אני רוצה שנדבר ביחד על עמותת מרום. כי אני לא מאמין שיש הרבה שמכירים את עמותת מרום. איך היא התחילה? למה היא נוסדה? מי ייסד אותה? איפה הגיע הרעיון?
אני אספר על עמותת מרום, ואני אחזור אחר כך לדרך שאני עשיתי ומה קורה בעמותת מרום היום. עמותת מרום הוקמה על ידי יוסי ורונית ברק. רונית בדיוק סיימה ללמוד תואר שני במנהל ציבורי, והיא הייתה מורה לחינוך מיוחד, והיא חשבה שלא ניתן מענה הולם לתלמידים לקויי למידה. עכשיו, לקויי למידה יש 15% מהאוכלוסייה. אני עבדתי שנים במערכת ציבורית, אני מכירה היטב את התוכניות של משרד החינוך, ואני יכולה לומר שחשבו ותכננו ומיישמים תוכניות נפלאות לתלמידים לקויי למידה. אבל מערכת ציבורית, ואולי אני אקשור את זה לתפקידים שעשיתי קודם, כשעברתי לחינוך, עשיתי איזשהו תפקיד, ואחר כך הקמתי את אגף לטיפול בפרט, שוב, החינוך והטיפול, שנתן שירותים תומכים לתוך מערכת החינוך, לתלמידים בתוך מערכת החינוך. היה שם בשירות הפסיכולוגי, עובדים סוציאליים, כל תוכניות שחר ושעות נוספות לתגבור תלמידים, כולל החיבור המיידי למתיה, המרכז תמיכה היישובי אזורי שמשרד החינוך הקים. כל מערך החינוך המיוחד היה תחת האגף הזה, זה היה אגף מפואר שבאו ללמוד אותו מכל הארץ.
איפה זה היה? באיזה רשות?
בעיריית ראשון לציון. 5 שנים אחרי שהקמתי את האגף הזה, ביקש ממני ראש העירייה דאז מאיר ניצן להיות סמנכ"ל העירייה, והייתי אחראית על כל החלקים החברתיים. עכשיו, כשאתה עובד במערכת ציבורית, ההחלטות מתועדפות לפי הרוב. באופן טבעי אתה מתייחס למסה. יש שונות באוכלוסייה, ויש את המיינסטרים, ויש את השוליים. עכשיו, אתה הולך כמה שאתה מרחיק ונוגע בשוליים, תמיד יש עוד שוליים. תמיד יש עוד אוכלוסייה שצריך לגעת בה. עכשיו, אנחנו יודעים שהעמותות, החברה האזרחית, הן אלה שמושכות כדי לתת טיפול לקצוות הללו.
לקצוות, נכון.
כך הוקמה עמותת מרום בעצם, כדי לתת פתרון לתלמידים שהמערכת לא מצליחה.
למה? איך רונית ויוסי התחברו לזה?
הם פשוט, מאחר ורונית הייתה מורה לחינוך מיוחד, הכירה תלמידים, ביקשו ממנה, פשוט ביקשו ממנה לקחת תחת חסותה ילד אחד, 2 ילדים, 8 ילדים, ככה התחילה. כך זה התחיל במין, כמו שמתחילות כל העמותות, עם איזושהי אג'נדה, עם איזושהי, עם איזושהי התנדבות לעשות את הדברים, ואז אתה חייב למסד את זה, כי מול רשויות אתה חייב להיות ישות משפטית.
כן.
אז כך התחילה העמותה. העמותה התחילה, ואז הקימו בית ספר. הבית ספר מוכר שאינו רשמי, הוא בית ספר שצמח וגדל, הוא בית ספר על אזורי, אבל הוא התחיל 8 ילדים, 10 ילדים, 15 ילדים.
התחלתם 8 ילדים מחזור ראשון.
סליחה?
התחלתם 8 ילדים מחזור ראשון?
הם התחילו 8 ילדים, כי זה באמת היה עם חזון ואופטימיות ועקשנות, והנה זה מצליח. זו כנראה הדרך לקדם דברים. וכך בית ספר היום יושב, הוא בכפר הירוק. יש אליו ביקוש אדיר, הוא רק תיכון. יש לה ביקוש אדיר, אני יכולה להגיד שבשנותיי במרום מפצירים ביורים להקים גם חטיבת ביניים. אין לנו באזור חטיבת ביניים. ניסינו לעשות כל מיני תוכניות לתלמידים שכיתה ט', אבל לא להוציא אותם מבתי הספר.
כמה תלמידים יש היום בכפר הירוק במרום?
יש 12 תלמידים בכיתה, 3 כיתות בכל שכבת גיל, 108 ילדים.
וואו, וואו.
יש לנו כיתה אחת שהיא...
בנים בנות, מעניין?
זה 50%, הייתה תקופה שהיו יותר בנים, וזה די מאוזן, ובית ספר מתנהל כמו כל בית ספר. יש בו חינוך, תכף נדבר על חינוך, אז נראה מה זה חינוך ואיך מתנהל שם החינוך, אבל מבחינת הפעילות הבית ספרית, אז יש שם מערכת לימודים, יש מבחנים, 100% זכאות לבגרות, 100, לא מגזימה, לא מעגלת, 100% זכאות לבגרות. סל תרבות, טיול שנתי, מסע לפולין, שבוע גדנה, כל מה שאפשר.
רגע, אתה אמרת מקודם שבמערכת הציבורית החלטות מתועדפות על פי הרוב.
סליחה?
אמרת מקודם שבמערכת הציבורית ההחלטות מתועדפות על פי הרוב. איך אתם עושים את זה אחרת במרום?
במרום, אחד הדברים שהם חדשניים במרום, אם אנחנו מדברים על מה זה מרום, בכל בית ספר, התלמיד צריך להתאים את עצמו למערכת.
נכון.
במרום, בגלל הכיתות הקטנות, בגלל שאנחנו בערך מורה אחד על כל 3 תלמידים מבחינת החלוק, היחס בין מורה לתלמיד, אז אפשר לראות את התלמיד, להבין את הצרכים שלו. אין מורה שלא מכיר את כל התלמידים שלומדים בבית הספר על האיכויות הייחודיות שלו, על איך נכון לפנות אליו, במה הוא טוב, במה הוא פחות טוב, איך נכון לעזור לו. תלמידים לקויי למידה הם תלמידים אינטליגנציה תקינה. תלמידים לקויי למידה הם תלמידים ש... הדבר היחידי שהם לא מצליחים לעשות, זה לעמוד בתפקוד הלימודי שלהם בתוך בתי הספר הרגילים. אבל הם יכולים להיות בעלי יכולות נפלאות בתחומים רבים אחרים. היו לנו אלופים בשחייה, הייתה לנו מישהי שנהגה לרכב על סוסים, יש לנו תלמידים באליפויות. יש לנו תלמיד שהתמודד בכוכב הבא, יש לנו תלמידים שהם כמו שאר בני הנוער, בתנועות נוער, מדריכים, רשגדים, עסוקים בפעילות חברתית אחר הצהריים כמו כל אחד. לדאבוני, המדד היחידי שמודדים את הילדים היום זה ציונים. זה התפקוד הבית ספרי. אבל התלמידים האלה הם תלמידים באמת...
לא יודע, הייתה לי תלמידה במסגרת הקודמת שניהלתי, תלמידת י' ב' מאשקלון, שהייתה שנה רביעית בכפר, ויום אחד אחרי יום מורים אני רואה אותה בוכה, 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 מה קרה? זאת אומרת לי, תראה, חזרתי מיום הורים, ההורים שחזרו מיום הורים, ורק סיפרו כמה הציונים שלי לא מספיק טובים, אבל אף אחד לא דיבר איתם על זה שאני מדריכה במדעצים קבוצות צעירות, שאני משתתפת בקבוצת הימאות של בית הספר. אף אחד לא רואה את הנתינה שלי בתוך הכפר, והאנשים בבית הספר, וזה מדהים. ואת צודקת, כי הילד, העולם השלם, זה הפורמלי, הבלתי פורמלי, גם הלימודים לבגרות, אבל גם כל הדברים האחרים.
זה מחזיר אותי. נפגשתי עם הבנות שלי, היינו רק אנחנו באיזשהו טיול, ואמרתי להן, סיפרתי להן על הרעיון הזה, ואמרתי, אם הייתי צריכה לבחור שיר, איזה שיר הייתן מציעות לי לבחור? ובלי להתבלבל, אמרה לי, אחת הבנות שלי, י' א' 2 טונה. י' א' 2 טונה. נכנסתי, אני לא מכירה את זה, זה ראפר, ואני לא, זה לא הסגנון שלי. ואני רוצה להקריא כמה משפטים מהשיר הזה. של מורות קרו... זה שיר מקסים שכל כך מייצג את ה... את התחושה של הצלקת שהשאירה מערכת החינוך בחברה הצעירים. הוא כותב, הוא מתחיל את השיר, מורות קראו לי מעופף, אבל הדגשתי, אני שורף שנים יפות בתוך כיתות שקופות, אני זוכר את הימים, אני זוכר המון תקופות טובות, ובעיקר איך למדנו לחבות, שזה ממש כאב לב לקרוא את המשפט הזה, ואז הוא מתאר איזושהי סיטואציה של אספת הורים. הוא אומר, אלן, גברת טונה, הוא בסך הכל בסדר, ילד גבר לא מעבר, הוא בסך הכל בסדר, הממוצע שלו ממוצע, הוא לא כל כך מקשיב, אם הוא יכול היה להתעניין, זה היה מגניב, הוא מאחר, הוא מדבר, הוא מקשקש, הוא מצייר, הוא מסרב להתבגר, הוא מסתגר, הוא יכול להשתפר, הוא יכול להידרדר. אני מדלגת, ואז הוא אומר, שעות על גבי שעות, נפלתי שם בין הכיסאות. מאמין לכל נכשל, או מרמן לתוצאות. לקחתי אחריות על השגיאות. היום מפנה בחזרה את האצבעות, על החומר שיריתם במתח, המקצועות שלא שונו מהפלמח, הכסתח. והוא אומר בסוף, איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לקלוט את הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אדע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום? אתם לא יודעים לחלום מהו, הייתי שם מיליון פאונד, שכל עוד הם ימשיכו לצפצף באותו סאונד, ככה ישמע גם העתיד שלי. אז המילים שלי הן כמו אגרוף לראש, פאו, תודה לאל, אני לא עוד רובוט שתלמדו אותי לקרוא פקודות. שלום ורוב תודות, כשתחתוך את החוטים אז תבין שבפנים יש מיליון תשובות, וכמו שאתה אומר...
זה אגרוף, קודם כל זה אגרוף לבטן, זה מראה כי אני באופן אישי גם כתלמיד חוויתי דברים מאוד מאוד דומים כאלה. אני באופן אישי לא סתם מצאתי את עצמי בעולם החינוך של כפרי הנוער והעולם הפנימייתי, כי אני באמת חושב שמה שכפרי הנוער נותנים... יש להם את היכולת, גם כשבית הספר, בתוך הכפר נשאב לתוך י' א' 2 של טונה, הכפר יודע לחפר על חלק גדול מהדברים.
כי זה באמת מסגרת הוליסטית.
לגמרי.
כי זו מסגרת הוליסטית. ואנחנו משתדלים במרום הקטן שלנו, באמת להכיר את הילד על כל תחומי חייו. אני יכולה לספר מקרים שבהם קרו אירועים אחר הצהריים, כל מיני קרייסס, והמקום הראשון שפנו אליו הילדים היה בית הספר, והבית הספר התייצב לצידם.
יודעת מה, אני עוד שאלה שרציתי, אני אשמור לאחר כך, אני דווקא רוצה כן ללכת לשיר הבא.
בבקשה.
דווקא בגלל שהקראת לנו קצת את טונה, יד א' 2, כי השיר הבא שבחרת, הוא גם שיר מאוד...
שיר שהתחיל בעצב, כי בעצם אני, השיר השני שבחרתי היה מלך העולם, נכון. ששר אותו שלמה ארצי.
נכון.
עכשיו, שלמה ארצי לא המציא את השיר, זה שיר ששר אותו להקה בריטית, והוא מתאר ילד שנשאר ילד בעיניים של אמא שלו, שהוא היה ילד, היא טיפלה בו כמו בילד, הוא כנראה היה מוגבל באיזשהו אופן, אבל היא מאוד אמרה לו מילים של להאמין בו. אתה יכול להיות הכל. זה מלך העולם.
קודם כל זה מטורף, זה מזכיר לי שני דברים. אחד, יש שיר שנקרא חיים כשלי.
נכון.
שזה מלך העולם, רק בגרסה אחרת.
בגרסה פלמחניקית.
אין מצב שהילדים שמאזינים לנו מכירים חיים כשלי, אבל אתה צריך להיות מספיק בגיל כדי להכיר את חיים כשלי. זה אחד.
זה בדיוק.
ויש קטע מאוד יפה בהרצאה של ריק לבוי, כשהסימונים נופלים, נגמרים. והוא מדבר שכל כל החינוך בעצם, כל המשחק בהערכה עצמית של הילד, זה לתת לו הסימונים כמה שיותר. ואז הוא אומר בהרצאה משפט מאוד יפה. הוא אומר, אם את אימא, שכל מה שהילד שלה חזק בו ויודע, זה להבריג ברגים, להבריג ברגים, תפקידך כל בוקר, לקום ב-5 לפנות בוקר,
לפרק
את כל הברגים בכיסאות, ורגע לפני שהוא הולך בית ספר, את אומרת לו, ג'וני, כך, תרכיב את הכל, אני צריכה את העזרה שלך. וככה לבנות את הערכה העצמית.
ממש כך.
אז ההורים, יש להם משמעות אדירה בבניית הערכה העצמית של הילד. ולנו כמחנכים וכמורים, יש משמעות אדירה. אנחנו נשמע ונאזין מלך העולם של שלמה ארצי.
שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול קר וזול לפעמים אתה נאנח בלי קול ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב
למשל
מלך החיות או מלך ההרים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם שם אתה תמיד כל מה שתרצה רק תבחר כך אומרת היא ואתה שואל מה עוד אפשר מה שלא הייתי בטח לא אהיה מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב
למשל
מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם בשבילה אתה מלך השירים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם מלך העולם
חיה 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 קודם כל כיף איתך פה דיברנו, 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 ויאללה, תכלס, מה קורה במרום?
מה קורה במרום? מרום זה תיכון, לכל דבר. מגיעים אליו ילדים שהיה להם, שוב, אינטליגנציה תקינה, אבל הם לא מצאו את עצמם במערכת הרגילה. הם נכנסים אלינו, מכונסים, לא מאמינים בעצמם. ואחד הדברים ש... אנחנו שומעים כל הזמן משפטים מהורים, אנחנו שומעים כל הזמן, מקבלים מכתבי תודה והוקרה, אבל הדבר, פסיכולוגית שמרצה על הורות ולימודים ומרצה בחירה, אמרה לנו, ההבדל ביניכם לבין בתי ספר אחרים זה שאתם רואים את הילדים, שזה מאוד חשוב לילד שרואים אותו. הדבר השני, שאמרה לי אמא בתחילת השנה שהבן שלה כבר התגייס, היא אמרה לי, אתם פשוט מצילי חיים. עכשיו, להגיד מצילי חיים על מסגרת של בית ספר, זה רק אומר מה המשפחה חובה עם ילד שקשה לו, עם ילד שלא רוצה ללכת לבית ספר, עם ילד שרק חווה כישלונות כל הזמן, עם ילד שאולי, אתה יודע, זה איזשהו דומינו, שאתה לא טוב בלימודים, ואתה נהיה עצוב, ואתה נהיה...
אגב, מניסיון, גם המשפחה עצמה, שחווה תסכול, היא שואלת שאלות רגע, מה אנחנו עשינו לא בסדר?
זה תרלול מוחלט למשפחות, הם באמת, והם עובדי עצות, הם רצים ממומחה א' למומחה ב', הם מוצאים הרבה מאוד כסף, הם מוצאים הרבה מאוד זמן, יש המון זעם, המון כעס, המון תספול, המון סבל בדבר הזה, ובמרום, הם לא מאמינים, היה אבא שדיבר במסיבת הסיום, אומר, 9 שנים הבת שלי הלכה לבית ספר בראשון לספטמבר, 9 שנים, היא חזרה בוכה. בשנה שהגיעה למרום, היא חזרה הביתה ולא אמרה כלום. אחרי שבוע הרמתי טלפון למנהלת, שאלתי אותה, צריך משהו? והיא אמרה לי, לא. אז מה קורה במרום? במרום, הכיתות הן קטנות, אז רואים את הילדים. המורים מייצרים בעצמם את חומרי הלמידה. אז תהליך הלמידה מותאם לצרכים של הילדים. יש שיעורים מאוד מגוונים, הם יכולים להיות בכיתה, הם יכולים להיות בחצר, הם יכולים להיות בסרט, הם יכולים להיות פרונטלי, הם יכולים להיות בעבודה, הם יכולים להיות בכל דרך, ואז זה מתחיל להיות מעניין יותר. הקבוצה מותאמת לכל מקצוע, זאת אומרת זה מה שנקרא הקבצות, אבל הן מותאמות ומדויקות יותר, יש הרבה מאוד שיעורים פרטניים לתגבור, והמבחנים מותאמים, אנחנו ממש דואגים שכל אחד יקבל את ההתאמות שהוא זקוק להן, כדי שהוא יוכל לעמוד בסטנדרט הנדרש, הרי לא יעלה על הדעת שיבקשו מכולם להגיע לאותה רמה, כאשר יש כאלה שצריכים את ההתאמות. הלקות למידה היא משהו מובנה, אתה לא יכול ללמד מישהו לא להיות לקוי למידה. אתה צריך לאפשר לו עם הלקות להצליח.
אני תמיד נותן את הדוגמה של בן אדם שמגמגם. בן אדם שמגמגם, תגיד לו מחר בוקר, אל תגמגם, הוא לא יכול. ומתי הוא פחות מגמגם או לא מגמגם? שהוא שר. ואז אני אומר שכל אחד פשוט צריך למצוא את הקצב שלו.
נכון.
כשאתה מוצא את הקצב, אז אתה פחות מגמגם.
כשאתה מוצא את הקצב, אתה בדרך שלך, אתה שומע, אתה הולך בדרך שלך.
אפרופו לכל אחד, כל רואה ניגון משלו.
הטיפוף שלו, נכון. אז זה מה שקורה במרום, ואחד הדברים שאני באמת מאוד גאה בו, זה הפער בין איך התלמיד נכנס לאיך התלמיד יוצא. אז קודם כל דיברנו על 100% זכאות לבגרות, דיברנו על 100% התנדבות לצהל או גיוס לצהל, ואנחנו מדברים על השינוי בתפיסה של התלמיד את עצמו. תלמיד מבין, מרגיש, יודע שהוא מסוגל, מתחושה של אי מסוגלות, להגיע למצב של להגיד אני מסוגל, אני יכול, אני מעז. הפער הזה מדגיש את הקסם שקורה בתוך מרום. זה מה שקורה במרום. איך זה קורה עוד? לפעמים נדמה שבגלל שהאווירה היא כזו כפרית, המבנים הם של קומה אחת, ויש חצר עם דשא, ספסלים, מורים יושבים עם תלמידים. יש רושם שזה חצי שכונה כזה.
כן.
אבל זה לא. גם הדיסני נראה ככה, אבל זה ארגון מאוד מאוד מובנה, שכל אחד יודע מה התפקיד שלו ומה כל אחד עושה בכל שעה ושעה, גם התלמידים וגם המורים. יש בצד הגמישות וההיכרות והקבלה והאכלה, יש המון גבולות. שזה בעצם הגמישות הזאת והגבולות האלה, אלה החינוך.
כן.
ואולי אני רוצה לנצל כאן את הבמה. לשאול אותך גם איזושהי שאלה, כי כשאני עוקבת אחרי השירים שלך, שירים שאתה כותב בעצמך, כן. יש שני דברים שעולים לי מאוד חזק. האחד, זה הדאגה שלך מפני העתיד, והשני, מהו חינוך? אני שואלת אותך את שתי השאלות. האחת, ממה אתה דואג, ושתיים, מהו חינוך?
זה... קודם כל, זה שתי שאלות שולחות ביחד. הדאגה, ממה אני דואג ומהו חינוך. יש מקום שכתבתי שאני אחד, אני מאוד אוהב את הארץ הזאת. ואני מאוד אוהב את האנשים שבארץ הזאת, את המדינה הזאת. אני אוהב את האנשים שבה, גם אלה שאני פחות מתחבר אליהם וגם אלה שיותר מתחבר אליהם. לצערי, אנחנו חווים, כולנו חיים בחברה הזאת שנעשית בשנים האחרונות מפולגת יותר, מפולגת יותר ויותר. ואני חושב שהכל מתחיל ונגמר בחינוך. ושאת אומרת ממה אני דואג או מה החשש, באמת החשש שלי שהערבות ההדדית שקיימת בחברה הישראלית, אוטוטו כבר לא תהיה. שזה דרך אגב מה שמייחד אותנו כל השנים, מה ששומר עלינו כל השנים, בניגוד להרבה מקומות אחרים בעולם. כל אחד שהיה בטיול בדרום אמריקה או במזרח, מבין מה זה הערבות הישראלית היהודית, נקרא לזה. ואני חושב שלנו כמחנכים יש אחריות מאוד מאוד גדולה בתמונת העתיד הזאת. היום משתמשים במושג, ארגוני המורים משתמשים במושג עובדי הוראה. עובדי ההוראה. אני לא עובד הוראה. אני לא עובד הוראה. אני באתי לעולם הזה כדי לחנך, להיות איש חינוך. דרך אגב, שאני אומר, באתי לחנך, לא ממקום פטרוניסטי, לא ממקום שהידע הוא אצלי, לא ממקום שאני אגיד לכם מה לעשות, אלא כי גם האמת היא אמת סובייקטיבית. בעידן שכל כולו חציו פייק ניוז, וכל אחד משהו מרגיש זה מה שחשוב. דיר מילה עשה זה מערכון, אני יצאתי בחמש, אני לא יודעת מה איתכם, אני יצאתי בחמש. אבל כל כולו, האמת היא סובייקטיבית, אז לנו כמחנכים יש מקום. לנו כמחנכים יש מקום להיות שם בכל תהליך גיל ההתבגרות שהילדים עוברים. את הילדים עולים על רכבת הרים, תמיד אני אומר לצוות, הילדים עולים על רכבת הרים, תודה שכבר ניתם כרטיס, והתפקיד שלנו בתוך הרכבת הרים הזאת, שכמה שפחות יקיעו בדרך, שיהיה את הפחד, יהיה את האדרנלין, יהיה את הצעקות, יהיה את הרגש הכל, אבל כמה שפחות יכירו וירצו ללכת משם. ויגידו, אני לא מתמודד, אני מסורף את הגב, אני הולך. והתפקיד שלנו כמחנכים, הוא לא מתחיל ב8 ונגמר ב4. יכול להיות מי שבוחר להיות מורה, אז התפקיד שלו מתחיל ונגמר ב-45 דקות שהוא בכיתה. דרך אגב, גם אז זה כבר הוראה. הם הילדים לא באמת צריכים אותנו בשביל הוראה. הם הכל נמצא ברשתות, בגוגל, באינטרנט, או איך אבא שלי קורא לזה? יש היום גוגלה. איך הוא קורא לזה? יש גוגלה, בוא תראה, יש הכל. יש הכל שם. היום אנחנו כמבוגרים, בתוך עולמם שהילדים צריכים לדעת אחד לתווך את הידע, אבל בעיקר להיות שם. שאלו אותי לא מזמן, מהו איש החינוך, מהי תפיסת החינוך האולטימטיבית? אנתרופוסופי, מונטיסורי, דמוקרטי, ואני אומר, חבר'ה, בסופו של דבר, זה הכרה שלנו, סולם צרכים של מסלו, מבט, חיוך, הקשבה ונכונות להקריב. ואם אנחנו שמה, אז התוצאות יהיו טובות. ואם אנחנו לא שמה, אז אנחנו עוד אחד שעבר בדרך של הילדים, והילדים, וכנראה לא ייקחו הרבה. אם אנחנו, זה עוד משהו שאנחנו עושים אותו הדרך. אני חושב שיש לנו זכות לעשות את מה שאנחנו עושים. אני חושב שיש לנו משמעות לחיים. לי יוצא המון לחשוב על זה, לדבר את זה, לכתוב את זה, להרצות בנושאים האלה. אני מאוד אוהב את העבודה פה בכפר הנוער, וגם לפני זה בניהול הפנימיה, וגם לפני זה בהדרכה. אני חושב ששמעתי בפעם הראשונה על מסגרת של מרום, היא מאוד קסמה לי, כי בעצם מאוד דומה לעשייה בכפר. יש לה את ההבדלים שלה, נכון, זה לא תנאי פנימייה, אבל היכולת של מרום לראות תלמידים, באופן אישי, לכתוב להם, לעזור להם, לכתוב את הקצב שלהם, את התווים שלהם, את המקום שלהם, בדרך שלהם, עם משהו שהיום כמעט ולא קיים במערכת החינוך.
אני אגיד ככה, מערכת החינוך היא מאוד מאוד גדולה, פעם גם אני הייתי קטגורית, אבל אני אומרת שבסוף זה תלוי אדם, וכשהדלת נסגרת, קורה משהו בין המורה לתלמידים, ויש מורה שהוא אולי מורה פחות טוב, אבל הוא מחנך נפלא, אבל זה קורה בין המורה לבין התלמידים. זה לא, זה רוח בית ספר, זה רוח מורה, זה רוח מנהל. כן, אני גם חושבת שחינוך, ואנחנו מקפידים לעשות את זה כמובן במרום, ואלה הדרישות המיידיות שלנו מכל מורה. החינוך אמור לגלם את המקצועיות, את האחריות, את המחויבות, את האהבה לתלמיד, את האכפתיות, החלה.
שאת מדברת עם המורים במרום?
כן.
את מרגישה את המחויבות?
אני מרגישה את המחויבות, ולמזלי הרב, יש לנו מנהלת בית ספר, אני מנהלת את העמותה ויש מנהלת בית ספר. אם יש איזשהו מדד למורה טוב או פחות טוב, זו מחויבות לבית ספר, כי המחויבות לבית ספר היא המחויבות לתלמידים בסופו של דבר. והמחויבות הזאת היא מתבקשת. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, זה לא 45 דקות, זה לא 8 עד 4, זה לא להניח את העת, זה להיות שם כל הזמן.
ללוות אותם במסע של חיים. גם זה כמה שנים של תיכון, אני חושב שבסופו של דבר יש ציפייה, יש ציפייה לילד שהמבוגר המשמעותי בחיים שלו ילווה אותו גם קדימה.
אני רוצה להגיד לך שלפעמים זה קורה בלי שאתה יודע. אני עד היום מקבלת שיחות טלפון או כל מיני ברכות מכל מיני אנשים שפגשתי במהלך חיי, ואני לא זוכרת שעשיתי משהו מיוחד, אבל אני זוכר, הם אומרים לי, את אמרת לי ככה וככה, וזה עשה לי שינוי מאוד משמעותי בחיים.
זה מדהים איך הם פתאום זוכרים רגע ומשפט, שאנחנו כנראה עברנו הרבה רגעים כאלה והרבה משפטים, אבל הם זוכרים את הרגע והמשפט.
ממש. וזה נותן סיפוק אדיר, וזה אומר מה אתה כבן אדם, זה פחות אומר מה אתה עושה כדי לעשות. וכן חשוב לי, תמיד... הייתי מספרת שמפקד חיל האוויר שקדי שהיה, החליט להזמין, הוא בן לאנשי חינוך, כן. והוא החליט להזמין שכל מי שבוגר קורס טייס יזמין אנשים שהיו משמעותיים בחייו.
אתה מבוגר, כן, מי שהיה הכי משמעותי בחיים שלו.
ואני זוכרת שאתה סיפרת לי שאתה היית אחד כזה.
פעמיים.
פעמיים.
סיפרתי לך על אחד והייתי פעמיים.
והיית פעמיים.
כן.
אז זה אומר עליך המון.
תודה. אני רוצה... לומר לכולנו שבסופו של דבר כל מגע, ומגע הוא לא רק מגע פיזי, הוא מגע בעיניים, הוא מגע בטונציה, הוא מגע בהקשבה, כל מגע בסופו של דבר משאיר סימן. בסופו של דבר אנחנו נמדד אם אנחנו אנשי חינוך טובים או לא, אם הסימנים שהשארנו הם סימנים נעימים וטובים, ולא כאלה שמשאירים.
חוזר.
כן, תצלקת. את השיר הבא אני בחרתי, ברשותך, משהו שככה ייתן לנו איזה משהו לקראת החיבור החדש שלנו בין 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 מרום והדס הנעורים, מרום שנכנס להדס הנעורים, ואני בחרתי את משהו חדש מתחיל של דני רובס. דרך אגב, בשנה הראשונה שניהלתי את הכפר לפני 3 שנים, אז ביצענו את זה בשירת המונים, היה לנו אירוע מאוד מאוד נחמד. אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, אז בבקשה, משהו חדש מתחיל.
רק מילה על דני, כן. רובס, הוא אחד האנשים היותר רגישים, הוא מכיר את הקשיים של ילדים צרכים מיוחדים, והוא מאוד מאוד נדיב בנתינה שלו, בעולם השירה לתחום הזה.
אז בבקשה.
Thank you. משהו מתחיל מתגלגל ברחובות משהו אחר יורד במדרגות משהו קורה תופס לו בזנה משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו משהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב משהו אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו דברים קורים תמיד בזמן חושך מתגנב מונית שם מחכה חתול רחוב קטן גובר ברעב משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו ריח מתוקים מציץ מהחלון שם במרחקים עולה כבר אור ראשון קטע של רחוב קורע מתחתיו משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
יש בית ספר מרום בכפר ירוק, שעובד כבר לא מעט שנים. מבוסס, יש לו תלמידים, יש לו ביקוש. מאיפה צץ לכם הכוח והרצון להרפתקה החדשה?
קודם כל, כשיש משהו טוב בעולם, צריך להפיץ אותו. אז באמת מרום בכפר הירוק, יש לו מוניטין טוב ויש לו ביקוש עצום, וכמו שאמרתי קודם, הורים מאוד מבקשים שנרד בגיל לכיתות זין, חית וטט. יש לנו הורים שמכיתה ד' כבר מבקשים את השירות שלנו. ובכפר הירוק אין מקום לחטיבת ביניים, והחלטנו לצאת טיפה מהאזור הגיאוגרפי. אתה יודע שיש לך מוצר טוב, כן. אתה יכול או להגדיל את להגדיל אותו באותו מקום, או ללכת לאזורים גיאוגרפיים נוספים. אתה צריך, כדי להגיע ולהקים בית ספר באיזשהו מקום, אתה צריך ברכת ראש המועצה, ברכת ראש העיר, בלי זה לא יכול לקרות. דוקטור גלית שאול, ראשת מועצה, פתוח, ראש פתוח, תענוג לשוחח איתה, תענוג לעבוד איתה, והיא די ברכה אותנו על הרצון להקמה. היא אפילו, היו לנו כל מיני מחשבות על מיקום של בית הספר, והיא די חשבה שאנחנו יכולים להיות פה. וכשפגשתי אותך הייתי בטוחה שזה המקום הנכון שלנו. גם המיקום וגם האופן שבו אתה והצוות שלך מקבלים אותנו פה, זה תענוג. אנחנו יושבים בעמק חפר על כביש 2 מעל בית ינאי. צוק יפהפה. אנחנו עסוקים בבינוי של בית הספר, בשיפוץ של מבנים. זה יהיה בית ספר גם חד קומתי, חצר עוטפת. כבר יש לנו מנהלת לבית הספר. זה יהיה בית ספר שש שנתי, מזין. אנחנו נקלוט בשנה הראשונה זין עד יוד. וכבר נרשמו ילדים לבית הספר. ואנחנו מקווים לגדול שלוש כיתות בכל שכבת גיל, שש שנות לימוד, וזה יקרה בתהליך. אני מאמינה, אנחנו בית ספר על אזורי, אנחנו יכולים לקלוט ילדים מעמק חפר, אנחנו יכולים לקלוט ילדים מנתניה, מחדרה, ומכל הסביבה.
את יודעת, כשהגעתי לכפר, וקודם כל הדס הנורים בכניסה הישרת, שאומר קהילה חינוכית כפרית.
סליחה.
כשהגעתי לכפר, אחד הדברים שמאוד מאוד בלט, זה שיש פה גם חלק מוסדות חינוך עוטפים נוספים. בכניסה לכפר יש שלט, הדס הנורים, קהילה חינוכית כפרית, נוסד ב-1948. העמותה נוסדה ב-1953, עמותת הדס הנורים, והכפר באמת נוסד ב-1948. אבל ממש אחת הפגישות הראשונות שלי בכפר, הייתה עם אדם נפלא בשם אלכסנדר שמר. אלכסנדר שמר היום בן 94, והוא מנהל הפנימיה המיתולוגי בהדס הנעורים, הוא היה עשרות שנים מנהל פנימיה. עד היום הוא מגיע לתקסים ביום הזיכרון להגשים. הוא כתב ארבעה ספרים, ואחד הספרים קוראים לו המגדלור. והוא כתב אותו על הדס הנעורים. ושקראתי את הספר, למה קוראים לו המגדלור? כי הדס הנעורים הייתה... היה מוסד חינוכי שהיו עולים אליו לרגל מתוכניות של מחנכים ותלמידים מכל האזור שמגיעים ותוכניות ייחודיות. והכפר עבר תהליך בעשרות שנים, בשנות ה-80, 90, תהה קצת ירידה לקראת שנות ה-2000. אחד הדברים שהגעתי לכפר, אמרתי וקראתי את הספר של אלכסנדר נתן לי, אמרתי, רגע, אני מאוד מתחבר למושג מגדלור. איך הכפר הופך להיות מגדלור. והתחלנו להכניס תוכניות כאלו ואחרות, אם זה מאורנים ותוכניות של קיימות, וקמנו את המרכז להכשרת מחנכים ברוח יונש קורצ'ק וסטפה. ומבחינתנו הכניסה של מרום לכפר, כי אנחנו לא מציעים לכל אחד להיכנס, או לא בואו תבחנו ותראו, כי אני יכול להגיד לך שאנחנו מקבלים המון בקשות, גם של מוסדות חינוך וגם של... חברות הייטק כאלו ואחרות לשבת בתוך הכפר, ואנחנו באמת בוחנים מה נכון לנו לכפר, והכניסה של מרום עם האג'נדה נראית לנו משהו שמאוד מאוד יכול להתאים, ואנחנו רוצים לברך אתכם ולאחל לכם בהצלחה לכניסה הזאת. ונשאר לי לשאול אותך, איך את רואה את בית הספר בעוד 10 שנים?
זו שאלה יהיה לי יותר קל לענות עליה מאשר איך אני רואה את השנה השנייה במרום כאן, כי את יודע, אנחנו מאוד חלוציים, אנחנו מאוד עסוקים בלהקים את המקום, ואנחנו, כל תלמיד שמגיע אלינו ונרשם אלינו, הוא חלק מהחלוציות הזאת, הוא חלק מהעולם של ההקמה, ועם זאת אנחנו מאוד משתדלים, ואני בטוחה שזה מה שיקרה. אנחנו ניתן מקום מאוד מאוד יציב לילדים שיגיעו אלינו, כי הילדים שיגיעו אלינו הם ילדים שאם אנחנו מדברים על זין, חטא, ט' ויוד, אלו גילאים שבשנות הקורונה בילו מעט מאוד שנים בבית הספר, כן, והתפתחו...
כן. היום יש אבת ילד כזה, ממש.
ובמהלך במהלך השנתיים האלה, ילדים שגם שבדרך כלל הם במצב של תפקוד תקין, יותר קשה להם היום, הם חייבים לעשות איזושהי קפיצת דרך במקום מאוד מגן, מאוד מכיל ומאוד מחבק, וזה מה שאנחנו יודעים להציע. אז אנחנו היום, אני רוצה להיות במסיבת הסיום של השנה הבאה, כדי לראות.
כמה תלמידים במרום בעוד 10 שנים?
בעוד 10 שנים, אני מאמינה שאנחנו נהיה פול בתפוסה מלאה.
שזה בערך...
שזה יהיה בערך 220 ילדים.
220 ילדים. התחלנו באישי, ואני רוצה לסיים באישי. בסדר? מאיפה הכוחות?
סליחה?
מאיפה הכוחות?
הכוחות מעצם העשייה. תשמע, קודם כל אתה רואה את ההצלחה של הילדים, להגיע למסיבת סיום של מרום כל שנה, ולראות את ההורים מאושרים, את הילדים מעיפים את הכובעים, במסיבת הסיום שלהם, תלמידים שלא רצו להגיע למרום, תלמידים שחששו להגיע למרום, שרצו להיות עם החברים שלהם, בסופו של דבר החליטו להגיע למרום, כי זה המקום הנכון עבורם. האושר שלהם, ההצלחה שלהם, זה דבר אחד שמחזק מאוד. ודבר השני, לעשות טוב אף פעם לא מעייף.
עדיין, אחרי כל השנים, זה מה שנותן את הדרייב ונותן את האנרגיות להמשיך קדימה.
אני מקווה שלא ייגמר.
שלא ייגמר. שיר אחרון?
השיר האחרון הוא שיר אופטימי, שכשניסיתי להבין מאיפה הוא יצא, אז ההקשר הוא, בוא נגיד, פחות חינוכי, אבל יש כמה משפטים שם, לך עליו, עלה עליו עכשיו, לך עליו, עלה עליו עכשיו, מלאכי ציפורים מעליך, מלווים את צעדיך, מרחוק נדלק אור. זה איזשהו שיר של תקווה, ואני מדברת על השיר של אהוד בנאי, השביל הזה מתחיל כאן.
אז רגע לפני שנשים אותו, ונסיים את, את השעה הנהדרת שלנו ביחד. אחד, אני רוצה קודם כל להגיד תודה לצוות הטכני, לשקד, לישראל ולנוע, שמתפעלים ממש ברגעים אלה את, את הרדיו.
ואני רוצה להגיד תודה, גם לצוות, אבל בעיקר לך שהזמנת אותי לכאן היום.
לי, גם בשבילי, אני אומר, הקמה של הרדיו, זה אפרופו, אמרתי לך לפני תחילת השידור, שאחד היתרונות שיש לך כמנהל כפר, זה שאתה יכול לחלום ולעשות, יש לך את האפשרויות. ויש לנו את הלאה מקסימה שהקימה לנו את הרדיו, ויש פה את החניכים המקסימים שמפעילים לנו את הרדיו. אז אני באמת רוצה להגיד תודה לכל הצוות, ואני ממליץ לכולם, אצלי כבר במשרד, התחנה הגבוהה זה רדיו, רדיו על הגל, רדיו הדס הנאורים. אני מזמין את כולם להמשיך להזין. חיה, תודה, אנחנו נקשיב לשיר האחרון, אנחנו נאחל למרום בהצלחה, אנחנו נאחל לחיבור הזה, שיהיה חיבור מיטבי וחיבור טוב, ואולי בעוד שנה נעשה פולו-אפ לרעיון הזה, ונראה איפה אנחנו עומדים. השביל הזה מתחיל כאן.
מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין לא סלול לא תמיד מסומן השביל הזה מתחיל כאן חוצה את העיר עולה על ההר ממשיך על הים, ממשיך גם אחר, חותך באוויר, בין הבתים, יוצא לאור, אל חיים חדשים. לך עליי, עלי עליי. מלאכי ציבורים מעליך מלווים את צעדיך מרחוק נדלק אור אל תסתה כדי שנוכל לחזור השיר הזה מתחיל כאן כחול על הדף הלבן לא גמור לא תמיד מכוון השיר הזה מתחיל כאן חוצה את העיר